נתהרה מהנשמה, ולפעמים הטבעיות של הנפש סותרת את הנשמה, ואומרת לנו דברים שהם לא בדיוק מה שהנשמה אומרת. בסדר? אז על התפר הזה אנחנו קצת נדבר. בסדר, יש לפתיחת הדפים, פסקה בעניה. הגמרא אומרת ככה, אמר רב הונא, מהי דכתיב, פסוק בקהלת, שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחרותך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. למדתם את הפסקה? לא, אם יש לי פסיקות שאנחנו לומדים ולמדתם, אז תגידו לי, או שנקצר אותו, או שנעבור. מה אומר הפסוק בקהלת? שמח בחור בילדותך, יטיבך ליבי בחרותך, הלך בדרכי ליבך, תזרום מה שנקרא, תלך עם דרכי הלב שלך, מראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. אז מה זה הוודע הזה? מה זה בעצם אומר? שמה שאמרנו קודם, נאמר בציווי, ברצינות, או נאמר בציניות. כן, שאומר לנו שלמה. כן, זה מנגינה של קהלת פה, כן, זה קצת, זה ניגון אחר. שמח בחור בילדותך, כן, תשמח, תזרום, יטיבך ליבך בימי בחרותך, הלך בדרכי ליבך, מראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. הפשט של הפסוק הוא שבעצם החצי השני של הפסוק אומר, כמו שלפעמים אומרים, ההורים אומרים, נכון? תעשה מה שאתה רוצה, אבל בסוף יהיה חשבון, כן, או ודע. זאת אומרת, ודע כי על כל אלה, זאת אומרת, זה נאמר בציניות החצי הראשון של המשפט, כן? שמח בחור בילדותך, תזרום, אל תדפוק חשבון, תשמח, הלך בדרכי ליבך, מראה עיניך, כן, מה שאתה חפץ, מה שאתה רואה, תזרום עם זה וכולי, אבל תדע לך, על כל אלה יביא אחלה במשפט, זאת אומרת, זה לא כזה כדאי. והגמרא אומרת על הפסוק הזה, עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. לכאורה הפשט הוא, כמו שהסברנו, נכון? זאת אומרת, מי אמר את החצי הראשון? שמח בחור בילדותך. אמר אותו, היצר הרע. כן? זאת אומרת, היצר הרע אומר לך, יאללה, בוא נזרום עם החיים. כן? זרוב אותך חפירות ועניינים וכל מיני רצונות אידיאליים. שמח בחור בילדותך, חיים פעם אחת, מה שנקרא. זה היצר הרע אומר. והיצר הטוב אומר, ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. זאת אומרת, אל תקשיב ליצר הרע. כן? הוא מפתה אותך לסוג מסוים של חיים, שהם לא עושים חשבון, שהם רק כן, זורמים והולכים עם החשקים והרצונות. אבל זה בסוף לא טוב. כי בסוף אתה תחיה חיים שלמים, שבסוף יביאך אלוהים במשפט. כן? זה לא יהיה על פי רצון השם. ואתה תשלם על זה, מה שנקרא. כן? היצר הטוב הוא לכאורה בגדר המבוגר האחראי, הקצת מבאס, הוא אומר לך, תשמע, לא כדאי לך לזרום בחיים, כדאי לך לעשות מה שצריך, אחרת יביאך אלוהים במשפט. בסדר? זה ככה פשט הגמרא, נכון? זאת אומרת, הגמרא מסבירה את הפסוק, חצי ראשון, שמח בחור בילדותך, היצר הרע, חצי השני, היצר הטוב בא ואומר, לא, לא, אל תקשיב. דע, על כל אלה, אם אתה תזרום ולא... לא תחיה את החיים על פי התביעה האלוקית, יביא החיים אלוהים למשפט, זה לא כדאי. כן? ואנחנו נראה שהרב קוק יעשה פה מהפכה, גם בפסוק וגם בהבנת הגמרא. כן? כי בפשט הגמרא, אז באמת כאילו היצר הרע הוא, מה שנקרא, הרבה יותר, נגיד בשפה ככה, לא מדויקת, הוא הרבה יותר כיפי, כן? יצר הרע אומר לך, שמע, זרום עם החיים. תלך עם הרצונות הטבעיים, עם שמחת החיים, עם מראה העיניים, עם מה שהלב אומר לך. והיצר הטוב בא ואומר, נו, עזוב אותו, הוא לא מבין עניין, תעשה, תלך לפי הספר, תלך לפי הטבעיות ולב וזה, זה בכלל לא רלוונטי פה, צריך ללכת לפי הדבר הנכון במימד האבסולוטי, במימד המוסרי האבסולוטי. בואו נראה ככה, נתחיל את הפסקה ונראה שהרב פה ממש מסביר את הדברים אחרת ובאמת חידוש גדול. טוב, אז אנחנו רואים לפסקה עצמה. לשורה החמישית. עוז החיים הגופניים, חדוות הנפש, המתאמת עם צערת הרוח, הצוהל לקראת כל חמדת לב בחיי הרוח וחיי החומר, הינם מוכרחים להימצא באדם כדי שיהיה טיבו ואופיו שלם. המשפט הזה הוא כבר מפיל, באמת מפיל, זה לא משפט פשוט, כן, לאמר מפי ענק כמו הרב, אבל כנראה דווקא בגלל זה. אני מדבר פה על, על, על דברים שעל פניו לא נכנסים באיזה קריטריון של, יש לתורה איזה עניין כזה, שאדם יהיה בעוז החיים, בסערת הרוח הצוהל, היינו באיזה זרימה טבעית, בהוצאה לפועל של שמחת החיים, של עוז החיים. הרב אומר, זה הם מוכרחים למצוא באדם כדי שיהיה טיבו ואופיו שלם. אדם שלם, בואו נקרא עוד פעם את המושגים האלה, עוז החיים הגופניים. דהיינו זרימה והוצאה לפועל של הכוחות וכישרונות ולזהות את כל אחד עם הכוחות המיוחדים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, חדוות הנפש, שמחת חיים, המתאמת עם סערת הרוח, הצוהל לקראת כל חמדת לב, משהו שהוא מאוד חי ונותן לעצמו לחוות את הצהלה, את חמדות הלב, דברים שאדם רוצה אותם בצורה טבעית וזורמת, בחיי הרוח וחיי החומר. הרב מסרטט פה אדם מאוד חי, מאוד זורם, מאוד צוהר, מאוד עם מימד טבעי מאוד מאוד חזק. ואומר הרב, זה ערך מאוד מאוד יסודי וחשוב. הנה מוכרחים להימצא באדם כדי שיהיה לטיבו ואופיו שלם. יש איזו איגרת שהרב כותב לרב חרל"פ, שהוא מתאר לו איזה ישיבה הוא היה רוצה לפתוח, את כאילו התוכניות לישיבת מרכז הרב. אז חוץ מה... תיאורים על מה ילמדו שם, ומה, הוא מדבר שם איזה סוג חבר'ה הוא רוצה. אני רוצה אנשים חיים, עם עוצמות, לא, הוא אומר, לא כאלה, קורא להם פת אוכמה, לחם שחור כזה, כאילו משהו כזה, לא, אני רוצה עוצמות, אני רוצה אנשים ש... ויחד עם זה ימיתו את עצמם בעולם של תורה. ימיתו את עצמם בעולם של תורה, לא כדי למות, אלא כדי שעוצמות החיים האלה הם יהיו הבסיס להופעה של קודש. שלא יש הקודש, הוא מופיע רק במקום שיש דלות ומסכנות וחיסרון חיים. הפוך. הוא גם דרש את זה לפסוק, אשרי האיש אשר לא הלך בצד ירשעים, כי אם בתורת השם חפצו, אז איש הרב אומר, כל מקום שכתוב איש בתורה, איש הכוונה, במלוא כוחותיו, במלוא עוצמותיו. כל אחד עם מלוא עוצמותיו, ולא כל אחד צריך להיות, הכוונה היא בהכרח בעוצמות גופניות המקסימליות, הכוונה, חיים, חיים את החיים. אשרי האיש בתורת השם חפצו. שהוא זה שעליו נאמר בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יומה ולילה וכו' וכו'. הרב אומר שחלק מהרצון של התורה, מההובלה החינוכית של התורה, זה לגדל אנשים עם עוצמות חיים, עם חדוות חיים, עם שמחת חיים, עם טבעיות של חיים. זה חלק, אומר הרב, מטבעו ואופיו השלם של האדם. בסדר? זה דבר מופלא מאוד. איך זה מתכתב עם הגמרא, לכאורה עוד לא מובן, אבל... ממש הרב, כמעט הפוך מהגמרא, נכון? הנטיות הטבעיות, כשהן בעינן ובמילואן, אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע, בין יושר לעוול, בין איסור ליתר. על כן צריכות הן למאסר מוסרי של השכל והתורה, הבא מחשבון ודעת, המסמן את הנטיות על גבולם. משפט השני כמעט סותר את המשפט הראשון בצורה מאוד מאוד חזיתית, נכון? אם במשפט הראשון הרב אמר לנו טבעיות וצהלה וזרימה, זה דבר טוב, זה דבר בריא, זה אופיו השלם של האדם. אומר המשפט השני כמעט הפוך, כמעט הפוך. יש משהו מאוד בעייתי בזרימה. בטבעיות, כי טבע במהותו זה דבר שהוא זורם, אז הוא עיוור מהחשבון המוסרי, מהדקות הרוחנית, מהחספוסים הערכיים והתיאורים שעלולים להימצא בתוכו, הוא פשוט לא רואה אותם, ושוטף איתם ויורד איתם למקומות לא טובים. הנטיות הטבעיות, כשהן בעיניו ובמילואן, אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע, בין יושר לעוות. האדם הוא זורם בהיבט החברתי, או בהיבט של כישרונות החיים, תוך כדי שם הוא עלול, כן, לספוג ולהוציא לפועל את הדברים. לא בצורה, אמרנו שהנפש היא לא זכה וטהורה כמו הנשמה. אז אנחנו נותנים שם איזה דרור, כן, לכל העוצמות הטבעיות, הנטיות הטבעיות, אינן מבחינות בין טוב לרע, בין יושר לעוול, בין איסור להיתר. לא נורא, שר חפף, זה מאוד בא לי, זה מאוד, מאוד מסוכן. אז מה צריך לעשות? על כן צריכות הן למאסר מוסרי. כן? מלשון מוסרות. נכון? כתוב, פיתחת למוסריי. מאסר מוסרי, מוסר זה כמו מעצרים כאלה, כן? שיודעים לתחם ולומר מה נכון ומה לא. זה צריך לבוא, זה לא יבוא מהטבע. הטבע במהותו, אמר הרב, נטיות הטבעיות אינן מבחינות. מה הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו להבחין? זה הכישרון השכלי. זה לא הכישרון הטבעי. הכישרון הטבעי במהותו הוא זורם, הוא לא מבחין. אז רוד אל מעשה המוסרי של השכל והתורה. הבא מחשבון ודעת, מסמן את הנטיות על גבולן. מה טוב ומה לא טוב, מה מוסרי ומה לא מוסרי. לא כל דבר שזורם לי הוא גם נכון וטוב. אולי לא טוב לי, אולי טוב, לא טוב לאחרים. צריך חשבון ודעת. צריך חשבון מוסרי. למה שאתה כוחות? השאלה היא כזאת, האם יש ערך שאדם ייתן ביטוי לצד הטבעי שבו?
לא, אבל הטבעיות הטובה זה בא מהנשמה שהיא
מתחילה, הנשמה היא הטבעיות, היא לא... לנו יש פער גדול מאוד, המושג טבעיות נמצא לנו בנפש. הנשמה לא טבעית לנו. אנחנו לא אברהם אבינו שכליותיו לימדו את התורה. זאת אומרת, הראיה שאם עכשיו ניתן דרור לכל כוחותינו, זה לא שכולנו נרוץ לבית מדרש ולקדושה, אלא משהו בטבעיות, לפעמים הוא גם ירוץ לדברים לא טובים.
אז לפעמים אנשים שהם רוצים לחיות חיים של רצונם
וכולי,
אז הם
מכירים
את זה,
את הטבעיות
שלהם למקומות שלא בתורה,
למקומות אחרים, ואז זה רצון. כן, אבל שוב, אני אומר, בוא ניקח את זה לאדם שהוא כן רוצה לעבוד את השם. כן, לא משנה שם טבעיות לגמרי, אחורה, וכן, ושל דברים לא טובים. אבל אדם רוצה לעבוד את השם. צד אחד, רוצה, יש צדים, רוצה לעשות דברים שבא לו, כן, שהטבע מגיע בלי כל דבר, חשבונות ועניינים, וכן, זה מותר, זה אסור, זה חנקת את הבן אדם. מצד שני, אם באמת יעשה מה שבא לו לגמרי, והכל יהיה במישרי, זה מה שהמדיניות טובה על ידי הצד הטבעי, ולא על ידי הצד השכלי, בהכרח יהיו שם טעויות גדולות מאוד. יש פה איזה קונפליקט שהרב רוצה שנרגיש אותו, ככה, שתי המשפטים האלה, הם מכניסים אותנו לתוך הקונפליקט הזה, כן? כי אדם קיבל כישרון, כישרון חברתי, או כישרון של, לא יודע מה, לעשות דברים בחיים, מוזיקה, ואומנות. כישרון הוא רוצה לצאת אל הפה, רוצה לפרוט, רוצה לצאת. מצד שני, אם הוא יפרוץ בלי חשבונות שכליים, אז תמיד הוא, יהיה שם דברים לא תיאורים, כן? הטבעיות שלנו עוד לא תיאורה, כמו הנשמה שלנו. בסדר, זה שייך לפער שדיברנו בין הנשמה לבין הנפש. אנחנו פועלים בצד הפשוט, הטבעי, דרך הנפש, ואנחנו אמורים לפעול דרך הנפש. והרב אומר פה במשפט הראשון שקראנו, שהנפש, יש צד טוב בזה שאדם יחיה את החיים האלה בצורה טבעית ובריאה, ולא רק מהמקום העצור והמוחזק והשחלטן, אלא כן, קיבלנו כוחות חיים, אנחנו רוצים להוציא לפעול. בצד שני, במשפט השני הוא אומר כן, אבל טבעיות שהיא... בלי מאסר שכלי, בלי ברורים מידותיים, מוסריים, היא תמיד תביא למורכבויות, לטעויות. כן? בסדר, אני חושב שזה צומת, שממש קודם כל, עיקר העניין זה קודם כל לברר אותה, להרגיש אותה, כן? יכול לקרוא לה בין הנשמה לבין הנפש, כן? בין הציווי העליון לבין הרפואים הרגשת החיים הפשוטה. הרגשה בדברים הפשוטה היא לא נגד התורה, הפוך, היא ערך תורני, אומר הרב. היא ערך תורני. אבל מצד שני, היא גם עלולה להיות מורכבת. טוב, עכשיו צריך לחשבן בין שתי בין שתי העולמות האלו. מה עושים? טוב, אז בואו עכשיו בא המשפט השלישי לעזור לנו. על כן, אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם, שיהיו נטיות החיים הטבעיות בכל מילוי חוסנם וסערת רוחם ניטלות ממנו. כי אז תהיה הווייתו לקויה ופרומה. אם אנחנו נלך בפתרון שאומר, שמה, בסדר, הבנו, יכול להיות שאינו רוצים להיות טבעיים, אבל אנחנו לא אברהם אבינו, וממילא הטבעיות שלנו הרבה פעמים תוביל אותנו למקומות לא טובים, ממילא מה הפתרון? להשביט אותה. להשביט אותה הכוונה לייצר צורת חשיבה כזו, צורת גם חינוך כזה, שאין ערך הטבעיות, ואין הפוך, זה שמה, תמיד זה יבוא עם דברים מסוכנים, ועדיף פשוט לבטל את זה כמה שיותר, לקטוש את זה כמה שיותר, כדי שלא להסתבך עם המימדים הלא פשוטים ש... אומר הרב, זה לא פתרון נכון. זה לא פתרון נכון. למרות שזה אולי פתרון של אדם רציני מאוד, אדם שרוצה כאילו, רוצה, כן, קדושה וטהרה. אבל יחד עם זה, בסוף, זה מדרגת האדם שבו. מילא האדם שבו זה... הרי אמרנו בסוף, הנשמה חלה על נפש. כשהנפש תהיה מצ'וקמקת וקבויה ובלי הוצאה לפועל עוצמתית, ממילא גם הנשמה תהיה הווייתו לקויה ופרומה, זה בא ביחד. כשהכלים קטנים, גם הנפש קטנה. אנחנו פעם עלינו, זה ספר ילדים כזה, זה ספר ילדים של דוסים, שמימים כאלה, מצחיקים כאלה. אז איזה סיבור, זה ילד כזה שהוא, בא ל... לא זוכר בדיוק את התיאור, אבל שהוא כזה היה ילד, אולי ילד רע, הוא היה כל זורק אבנים על חתולות, מרביץ לילדים, מטפס על עצים. כן? בלי עזים לה, כאילו, מטפס על עצים, זה חלק מזורק אבנים חתולות, זה כאילו, זה חלק, ילד רע, ילד רע, ילד טוב, זה אחד כזה שיושב, לא זז מהשולחן, ו... לא יודע, לא היה ילדים כאלה, אבל כאילו, זה... עכשיו, זה, מצד שני זה מאוד מורכב, כי לפעמים אנחנו נוכל לקדש כוחות החיים, עוצמות החיים, ולפעמים יביא איתם הרבה ברבריות ואלימות, ובשם עוצמות החיים אפשר להכניס הרבה הרבה דברים לא בריאים, לא תיאורים, או לא עדינים, כן? מורכבות. אז המורכבות אבל שצריך לתת עליה את הדעת, כן? הרב אומר ככה, אם אנחנו נלך לפתרון הימני קיצוני, דהיינו, נהיה במקום שרוצה ליטול את הצד הטבעי של החיים. וככה לגדל את עצמנו, את ילדינו, את ה... שכאילו הערך הוא רק הצד, נקרא לזה, הנשמתי, בלי ערך נפשי, בלי כוחות החיים, העוצמות שלהם, ההוצאה לפועל של זרימת החיים וכו'. אומר הרב, זה לא פתרון טוב, כי תהיה הווייתו לקויה ופגומה. לא, פגומה איזשהו אדם רע, אבל זה, משהו יתקטן. וכשהנפש תתקטן, וכישרונותיה, והוצאה לפועל, וזרימת החיים מתקטנת, גם הרוח מתקטנת. גם העוצמה של העולם הרוחנית גם מתקטנת. זה דרמטי, כי הרב הוא באמת הולך בדרך מאוד אמיצה, מאוד, כאילו זה אמון גדול מאוד בעוצמה שלכם, יחד עם הראייה במורכבויות. אין פה עכשיו, טוב, אז כל אחד יציל לפועל את כוחותיו בלי חשבון. לא, 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 הרב כבר הזהיר מזה, אז הוא עוד לא אמר את הפתרון, אבל אתם רואים שהוא כל הזמן הולך איתנו, בסך הזה, כי הוא אומר בסוף, זה יצירה אלוקית. גם הנשמה היא יצירה אלוקית, וגם הנפש היא יצירה אלוקית. וצריך, כן, לחשבן כל הזמן את החילבו ביניהם, ולא לבטל את עוצמת הנפש, להגיד לו, רק העולם הרוחני קיים, כי אז העולם הרוחני התקטן כשהאדם הוא קטן, כן, מכונס וחרד, ולא מוציא לפועל את כוחותיו, ממילא גם העוצמות הרוחניות שלו מתקטנות. תהיה בעיית פגומה. אז מה החשבון? לאן זה לוקח? אלא, פה הרב נותן את הכיוון. האדם צריך להיות מבונה על פי טבעו החסון, מלא הרגשות טבעיות בכל נטיותיהם. ואותו החיסרון שיש בהרגשות הללו, שאין המשקל המוסרי קבוע בתוכן, זה צריך שישלים על פי הדרכה של חוכמה, על פי השפעת קדושה ומוסר השכל. מה הפתרון פה שהרב נותן לנו? למורכבות. אם היינו אברהם אבינו, לא היה לנו שום סתירה. כל מה שהנפש בא בזרימתה, זה גם מה שהנשמה רוצה, הכל באלימה, הכל, אבל כיוון שאנחנו בפער, כן? אז אנחנו צריכים, אז מה אנחנו עושים? רגע, הנשמה והנפש לפעמים הסתרו. לפעמים, לא יודע, הנפש רוצה להוציא לפועל כוחות, זה לא בדיוק על פי טהרת הנשמה. ואנחנו לא נהיה מוכנים. ומצד שני, אנחנו גם לא נהיה מוכנים לכבש את הנפש, כן, ולייצר אדם, כן, שכוחותיו דלים ומסכנים, כי אז בסוף גם העולם הרוחני יתקטן בהתאם. מה עושים? אומר הרב, צריך ללכת בגדול, אבל עם עבודה. אפשר לקרוא לזה טבעיות מכוונת. טבעיות, זה כמעט סותר. או שאתה הולך עם הצד הטבעי, ואתה לא כל הזמן עושה חשבונות. טבעי. או שאתה הולך עם הצד הרוחני, השכלי, איבדת את הטבעי. אומר הרב, לא, לא מוכנים לא לזה ולא לזה. מצד אחד, צריך אדם ללכת על פי טבעו החסון. לדעת שהמתנות הטבעיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הכישרונות הטבעיים, עוצמות החיים, הרגשות הטבעיים, הן מתנות, ודבר יקר, אדם צריך לחיות. לחיות, ולהוציא לפועל את כוחותיו, ואת אהבת החיים, ואת זרימת החיים, ואת שמחת החיים, וטבעיות החיים. ולא לכבש אותם. ומצד שני, כיוון שהוא מכיר בזה שיש בתוכם גם חיסרון שאין המושקע על המוסרי קבוע בתוכם, אז הוא צריך להיות בטבעיות מבוקרת, טבעיות מנוהלת. מה שהרבה פעמים אנשים לא עושים. אם אתה טבעי, אז אתה לא אף אחד לא, זה שם בזרימה, לא, זה לא נכון. כיוון שאדם הוא מודע שאנחנו עוד לא במדרגה של הטבעיות הנפשית לפי הטהרה הנשמתית, אז מצד אחד הוא ניתן לכוחותיו, כן? אבל מצד שני הוא כל מה נראה שזה באמת מתנהל, שאין שם לקויות מוסריות, מידותיות, של טהרה, של קדושה, של הלכה, של כל דבר, הוא יש שם בבדיקה. אבל בבדיקה ולא בחנק. זה ממש עולם אחר. זה ממש עולם אחר. וזה מאוד קשה. מה זה קשה? זה לא קשה, זה דרך חיים, זה מורכב, כן? זה מורכב, זה הקשבה כזו שצריך לדעת לנהל אותה. כן? להשביט את החיים, לא טוב. לתת דרור לחיים כמו שהם בפרעות שלהם, לא טוב. טוב, אז מה עושים? הרב מוציא לנו פה דרך. דרך שאחר כך צריך המון לפרוט על הפרוטות, אבל העיקרון שלה מאוד מאוד חשוב. אמון בחיים. אמון שהחיים האלה הם חשובים, עם עוצמתם, עם טבעיותם, ויחד עם זה הבנה שצריך כל הזמן להיות שם בהקשבה, בבדיקה. נתנו את הדוגמה פעם של גינה, נכון? של אדם אז אם אדם יגיד, טוב, אם אני עושה גינה, זה רק שהכל יצמח בה, לא יהיה קוצים, רק, אל תעשה גינה. אתה עושה גינה, תדע, יהיה לך קוצים. אז מה אתה צריך לעשות? תעשה גינה הכי יפה והכי מושקעה, ומדי פעם תבוא ותוציא את הקוצים. זה בא ביחד. הרצון לעשות גינה מושקעת בא ביחד עם המוכנות להיות שם נוכח ולהיות שם בעבודה. אם אתה לא מתכוון להיות נוכח בעבודה, עזוב, אל תתחיל עם זה, חבל. כי הקוצים בסוף דרכם להשתלט, ובסוף מהגינה הזאת יהיה רק צרות. אם אתה רוצה ואתה מסוגל לעשות בגינה מטורפת, וגינה זה דבר טבעי, אבל זה טבעיות שעלולה לפתח קוצים, אתה חייב להיות שם במשמורת. וזה בסדר, זה דורש עבודה, אבל זה עבודה נעימה, כי בסוף אתה לא אספן קוצים, אתה גנן, אתה רואה כל הזמן דברים מתקדמים, ודברים טבעיים, ופרחים חדשים. ויחד עם זה, במודעות. זה לא תמימות שלא מבינה שיש פה גם עבודה של התבוננות, של הסרת השיגים והחסרונות, שהמשקל המוסרי לא תמיד טבוע בתוך הממד הטבעי, זה צריך שישלים על פי הדרכה של חוכמה, על פי השפעה של קדושה, כן, של לימוד תורה, מוסר השכל, עבודות מידות, התבוננות, התייעצות וכדומה. זה דרך המלך שהרב פה מציע בין שני הקצוות. בסדר? עד כאן, שאלות, הערות. אם יש. בסדר? אז המושג הזה של ללכת עם הלב, הוא בדיוק על זה אנחנו נראה זה היום, אבל דברים שהגרא אומר, זה מושג שהוא דורש מבחינת הרב, איך הולכים עם הלב. אם ללכת עם הלב אומר, שזה המנחה אותי בחיים, רק הצד הטבעי, זה מאוד מורכב. מאוד מורכב. אם ללכת עם הלב זה אומר שיש בטבעיות הזאת חשיבות, אני צריך להקשיב לה, אבל גם להקשיב לצד השכלי ולדעת, כן, מתי הלב אומר את הדבר הנכון, מתי הלב אומר דבר שאולי מוטה מאיזשהו חוסר חשבון, אז אני עושה פה שילוב של השכל והלב. אז חשוב ללכת עם הלב, אבל לא רק עם הלב. אני חושב שזה מה שהרב אומר. היום יש מאוד מאוד נטייה לקדש את המקום הזה, של ללכת עם הלב, והוא, או הפוך. פעם ראיתי ספר מוסר שאומר, הדרכה כזאת. כל מה שאתה מרגיש, תעשה הפוך, בדרך כלל זה לך טוב. הפוך מדיוק מה שהיה אומרים. אז הרב אומר, ללכת פה ממש באיזשהו דרך אמצע. כן? דרך אמצע. אני אומר, מפורש, קצת בעולם הטיפול, קצת שאני קצת שומע דרך... לפעמים ממש, אנשים ללכת עם הלב, כן, אז הוא אומר שעכשיו אם יש לי משבר בזוגיות, אז הלב אומר לי שאין לי כוח לזה, אז אני אלך עם הלב, אני חס ושלום, אנשים על זה חותכים קשרים כבר לפעמים. ללכת עם הלב זה מאוד מאוד מורכב כאמירה טוטלית, זהו, הולכים רק עם הלב. כי הלב שלך לפעמים יש פה גם אמירות לא טוב. לא כל מה שהלב אומר, הנשמה אומר. ומצד שני, הוא צריך הקשבה. כי לבטל את הלב, זה לא דבר נכון. כי הלב זה הנפש, והרגשות, אז צריך שם ללכת עם הלב ועם השכל והמוסר, שבודקים מה מהלב כבר טהור ואומר דברים נכונים, ומה מהלב צריך לתאר אותו, כי יש בו חוסר משקל מדויק. וזה ממש בכל סוגיה, אני אומר לכם, זה אחת הסוגיות, זה בהקמת בית ובשיקולים מוסריים, לפעמים אדם, כן, לא יודע מה, הוא הולך עם הלב, הוא מרגיש שמישהו פגע בו, הוא עושה מזה צנה שלמה, יבוא השכל ויגיד, בכלל לא פגע בך, הוא לא התכוון, הוא לא, כן, תרגע, זה לא, בסדר? ללכת עם הלב זה לא תמיד נכון. מצד שני, לפעמים יש מלא אמירות מאוד מאוד חשובות, שאם לא נקשיב אליהן, אנחנו רומסים שם משהו מאוד מאוד אמיתי. בסדר? אז זה מה שהרב פה אומר לנו, כן, ללכת עם הלב והשכל, או ללכת עם הנפש והנשמה, או ללכת עם הטבעיות ועם המשכן המוסרי. בסדר? איך זה קשור לגמרא? לכאורה בגמרא אמרנו הפוך. שהעץ הרע אומר לנו, שמח בחור בילדותיך, תזרום עם החיים. כן? אז העץ הרע אומר. היצר הטוב אומר, אסוך, תהיה רק עם המוסר, בלי הזרימה, בלי כלום. כבר המחדש חידוש עצום. וזה מופיע בהרבה פסקאות של הרב. שהמושג יצר הרע אצל הרב הוא מושג קצת שונה מאשר בהבנה הרגילה. תראו, בואו נחזור פנימה, איפה אנחנו? בשורה הרביעית, צד שמאל, שורה הרביעית. טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא בקרב הלב. יצר הרע צריך לשמוע מה הוא אומר. טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא בקרב הלב. מה הכוונה? למה צריך לשמוע מה הוא אומר? ודברי היצר הטוב, יסוד הכוח השופט, המלא חשבון, צריכים תמיד להיות תמיד מתלווים ממהם, ובתוך הנפש המלאה, צריכים להיות מוארים דברי היצר הרע מצד יסודם הטבעי, ודברי היצר הרע הטוב מאירים להם את הדרך אשר בה ידרכו. אשר דווקא ביקדם יחד, יהיה האדם חי ופועל, ופעולתו תהיה לטובה. כי גם אויבו ישלים איתו, זה יצר הרע. מה זה יצר הרע בפי ההגדרה של הרב? תנו לי הגדרה. מה? הכוחות הטבעיים בזרימתם, עוד לפני ההתערבות של היצר הטוב, כמו שהם בטבעיות החיים. למה זה נקרא יצר רע? כי תמיד יהיה בזה גם רע. אבל זה גם, יצר רע זה יסוד החיים שלנו. זאת אומרת, זה כוחות החיים הטבעיים. מה? הכוחות הטבעיים הם אותם כוחות שבאים מצד כן, הנפש שלנו, שמצד אחד יש בהם הרבה עוצמה, אבל תמיד יהיו בהם סיגים של רע. אם נקשיב רק לכוחות האלה, זה ייקח אותנו למקום. יבוא היצר הטוב. מה התפקיד של היצר הטוב? להרוג את היצר רע? לא. להוציא מהיצר רע את הסיגים שלו. כן? זאת אומרת, יצר הרע, מה שהרב קורא זה היסוד הטבעי שבא אדם, שיש בו גם רע. זה יצר רע. ויצר הטוב זה היסוד המוסרי השכלי שבא, מה תפקידו? לקחת את היסוד הטבעי ולזכך אותו. וכן, ולהסיר ממנו את הסיגים. וכך האדם יהיה גם טבעי וגם טהור ומוסרי.
מה הכוונה
בסיגים? עוד פעם?
סיגים
הכוונה המקומות שבהם יש חספוס מוסרי, כן? חוסר משקל מוסרי בתוך הכוחות הטבעיים. כן? שאם אני אלך רק עם הטבעיות, זה יוביל לרע. רע זה יכול להיות לגאווה, זה יכול להיות לכעס, זה יכול להיות ליצרה של כבוד, של גופניות, של הרבה הרבה דברים. אז מה הפתרון? אז הפתרון הוא להרוג את כוחות הנפש. מה פתאום? זה בסוף זה כוחות החיים. אלא צריך עבודה שהיצר טוב יבוא בעדינות ובחדות ובלימוד שהוא מנותק שהוא בא ממקום גבוה יותר ובא אל החיים ואומר רגע רגע אדון 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 אדם פה ביצר הרע שלך יש רע תוציא את הרע יישאר רק יצר יישאר רק עוצמות חיים מצוין יצר זה יצירה יצר זה כוחות פעילות יצר זה שמחת חיים אבל בלי הרע בוא נסיר את הרע זה תפקידו של יצר הטוב לסלק מהיצר הרע את מימדי הרע ולהשאיר את כוחות החיים בטהרתם וזה דבר גדול וטוב על גבי זה תחול הנשמה פילי פלאות בחידוש נכון זה ממש זה כך כמובן הרב מתרגם פה את דברי חז"ל חז"ל אומרים לעובדו בשני יצריך נכון יצר טוב ויצר רע שזה הבנה פשוטה איך עובדים את השם ביצר הרע על ידי זה שמתגברים עליו וזה ודאי נכונה כן זה ככה אני יודע את השם אתה יודע שיצר רע הזה הוא נמצא פה חלק מהעניין שהוא בסוף מגדל אותי בזה שאני נלחם איתו אני הופך להיות יותר צדיק בעזרת השם אבל הבנה יותר עמוקה, שזה מופיע בבעל שם טוב, והרב פה אומר את זה בכמה מקומות, שיצר, איך לעבוד, לעבוד השם ביצרה? הכוונה להבין שהכוחות החיים, שהרבה גם רד תמון בתוכם, אבל הם כוחות חיים בריאים ביסודם. שאם אנחנו נסלק מהם את סיגי הרע, את הממדים הלא תיאורים שלהם, הם יהיו נפלאים, יהיו חשובים, כי זה חלק משלמות האדם.
כן?
התורה, המוסר, ההדרכה המוסרית, השכלית, הרוחנית, היא מדריכה אותנו איך לעמוד מול עצמנו, מול כוחות החיים הטבעיים האלו, לא להשבית אותם, אבל גם לא לתת להם חופשי חופשי. כן? לברר מה בכוחות האלה טובים, מה בכוחות האלה לא טובים, מתי הלב שלי אומר דברים טובים, מתי הלב שלי אומר דברים לא במשכן נכון וכו'. כן? זה העדינות של המפגש בין שני הכוחות האלה, וזה ממש חוכמה מאוד מאוד גדולה. נכון. לכן אנחנו עושים את העקרונות ולאט לאט לפתח חוש מוסרי, חוש של הקשבה מוסרית ומה שאנחנו לא נהיה בטוחים, עשה לך רב, תהיה לך חבר. או בהמשך, בעיתו ובזמנו. כן. זה חלק מהבירורים שלנו בחיים, כן. זאת אומרת, איך אני מקשיב ללב, אבל אני יודע גם שלא, ואני צריך לראות שם מה, אתה אומר, אתה לא אומר. כן? זה ממש, הרב יכול לתת לנו את העיקרון, הוא לא יכול לתת לנו רזולוציה של כל מקרה ומקרה. אני מצטער שם, באמת, זה בסוף האמון שכל הוא נותן לנו, אבל בעיקר צריך לשמוע את הכלים פה, כי זה עיקר החידוש. ההכוונה היא מאוד מאוד חשובה. כן, איך אנחנו מצטער שיש לנו הרבה הרבה רצון בחיים האלה ובצהלתם ובטבעיותם, ומצד שני גם הבנה במורכבות של הדבר, וחוסר מוכנות לוותר לחספוסים המוסריים בשום אופן, ואני צריך להיות שם בהקשבה, וכמו שאמרנו, בעבודה בגינה, כן? עם מוכנות גם לפעמים להכניס את היד ולשלוף את הקוץ החוצה, טיפה להיפצע אפילו, לא נורא, שווה לי, ובסוף גינה תהיה יפה.
כן?
יש, זה קשור גם יש פה פסקה משלימה. יש פעמים שבאמת אנחנו נוותר על הטבעיות, כיוון שאנחנו נדע שזו טבעיות שהיא לא עדיין מוגדרת כיצר, כן? ואנחנו כן, נלך אחרי החשבון המוסרי, אבל מתוך איזה מגמה? מתוך מגמה שבסוף אנחנו ניקח את הכוחות האלה ונצמיח אותם בטהרה. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אם הציעו לי לא יודע מה, איזה טיול עם החברים, וזה מאוד מאוד טבעי לי עכשיו ללכת לטיול הזה, אבל אני יודע שיש שם בעיות, יש שם, לא יודע, דברים שלא. אז אני צריך על הטיול הזה לוותר, אבל על הרצון לטייב, על הרצון לחברים, אני לא אוותר. זאת אומרת, אני אקח תמיד את אותם כוחות ונסה לראות. כאשר הכוחות האלה הם בשיגים, או מחוברים ביחד עם דברים שסותרים את העולם הרוחני, אז ודאי שאני לא אעשה. אבל האם זה יגרום לי אחר כך לבוא אל טוב, אז זה יוותר כבר על הכל, הכל גם ככה מורכב, אז בוא... לא, זה לא נכון. זה מורכב, אבל זה אני. זה החיים שלי, אני רוצה חיים מלאים בטבעיות, אני לא אוותר, אז אני אנסה לחשוב איך אני שובר את הראש, מוציא לפועל את הכוחות האלה, כן, בצורה טובה, בצורה טובה. כן? בסדר, זה תמיד יהיה יותר מורכב, וודאי שיהיו צמתים בחיים של ויתורים. כן? אבל זה לא ויתורים, זה ויתורים על הכוסים, זה לא ויתורים על החיים. וזה המון דילמות, המון, ולפעמים כן, צריך התייעצויות, מדברים חכמים, כאן אפשר, כאן אי אפשר, לא יודע מה, שקיבל כישרון באומנות. הבתי ספר לאומנות היום לא בדיוק מדרשת שירת חברון. כן, אז אני יכול, אז אני צריכה לוותר על הכישרון הזה, לא לוותר על הכישרון הזה, אולי כן מקום שאפשר, לא אפשר, תלוי מי, תלוי באיזה בן אדם, באיזה סיטואציה, בן, בת, באיזה גיל, נשוי, לא, המון המון פרטים יש בזה. אבל נקודת המוצא הבסיסית היא שאנחנו חפצים בחיים האלה. כחפים, החיים האלה הם חיים אלוקיים. לפעמים אין ברירה, צריך פה איזה ויתור, שם איזה עקיפה, כן? אבל בסוף הגישה הבסיסית שהרב אומר פה היא גישה מאוד מאוד חשובה, כן? שהעוצמות וטבעיות החיים צריכות להיות בחוסנם, אבל באופן כזה שאנחנו מדריכים אותם, כן? במשקל מוסרי שמלווה אותנו כל הזמן ועוזר לנו לאט לאט, כן? להוציא אותם לפועל בצורה טהורה. קודם כל זה נכון, אנחנו חלק, אנחנו במסע, עד שאנחנו נוכל להגיד כבר אין סתירה, זה כנראה יהיה כשאנחנו נהיה במדרגת כי אותם לימדו תורה. כן? שנוכל להגיד אין סתירה, זהו. אפשר להוריד את כל האזהרות של חז"ל, את כל הסייגים, את כל הזה, ולבוא לומר, זהו, העסק זו, כן, בזרימתו, ונכון, ועד אז אנחנו בהחלט נרגיש מקומות שבהם אנחנו עומדים וצריכים לבחון, מכיוון שהחיים הם לא בטהרתם, כן? כיוון שהחיים הם לא בטהרתם, אז תמיד יהיה מקום שבו התורה אומרת משהו אחד, או הנשמה שלנו אומרת משהו אחד, והטבעיות אומרת משהו אחר. כשאין ברירה וזה יסתור, במובן שאי אפשר להשלים, ודאי שאנחנו לא נוותר על פסיק אחד מהתורה. אבל היחס שלנו תמיד יהיה, כן? לרצות את היצר הרע הזה בתיקונו. יש דברים שאפשר יותר מהר לתקן, אפשר יותר מהר להוציא אותם לפועל בצורה מתוקנת, ויש דברים שתלויים בזמן, יש דברים שתלויים בדור בכלל, כן? הדור עוד לא בכלל מוכשר לתקן אותם. אנחנו במסע לתיקון הקשר הזה בין ה... ויש צדדים, לכן אמרנו, אם כבנים כבנים, אנחנו תמיד רוצים להיות בנים, להרגיש שהתורה טבעית לנו. יש פעמים שאומרים, הקדוש ברוך הוא, את זה אני עושה כעבד, אני לא מרגיש עדיין טבעי בדבר הזה, אני עושה את זה כאבן, אבל בעזרת השם נזכה לעשות את זה כבן. כן, זה אנחנו שם כל הזמן. טוב, בסדר? טוב, בואו ננסה להספיק השלמה מהפסקה הבאה. הפסקה הבאה זה במידות הראייה, שזה הולך לפי א' ב', כל מיני ערכים בעבודת השם. סוגיה שנקראת סוגיית הברית. הברית כמושג בעבודת השם. מושג בעבודת השם, שהוא מאוד עמוק, כן? שהוא מנסה לראות איך הוא בונה אותו. מה זה מושג הברית, או שמירת הברית בעבודת השם. וזה קשור לעמדה בנפש, זה לא רק... בוא נראה. מה זה לשמור את הברית? אנחנו יודעים שברית, הקדוש ברוך הוא קרא את הברית עם נוח, עם אברהם, אבל פה הרב מדבר על ברית כעמדה נפשית בתוכנו, כן? שצריך לשמור אותה. אנחנו ננסה להבין מה הכוונה. אומר הרב, שורש ברית. וכריתת ברית במובן המוסרי, שהעניין החיובי והאידיאלי הנובע מתמצית המוסר היותר נעלה ונשגב ימוטבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש, עד שלא יצטרך לא זירוז, לא חיזוק ולא סייג לשמירתו. מה שהרב מתאר פה זה אותה מצב אידיאלי שעליו דיברנו לפני כמה דקות על כליותיו לימדו תורה. זה נקרא שמירת הברית הכי אידיאלית, שתהיה כנראה לעתיד לבוא, ושאנחנו כבר, עוד מעט נראה שהרב אומר, אנחנו חלק מנה כבר הספקנו לכבוש, עוד מעט ננסה להבין שזה תהליך הדרגתי. אבל מה זה ברית? ברית בין מה למה? ברית בין הטבעיות לבין האלוקיות. אם היינו בברית גמורה, בין הטבעיות שלנו לבין האלוקיות שבנו, לא הייתה לנו אף פעם סתירה. דהיינו, העניין החיובי והאידיאלי, הנובע מתמצית המוסר יותר נעלה ונשגב, שזה בעצם כל מה שהתורה מצווה, תמיד היה בשבילנו כל כך מוטבע וחזק ועמוק בטבע החיים שלנו, שלא היינו צריכים זירוז וחיזוק וסייג לשמירתו. ואני רוצה להגיד, להגיד לעצמנו, טוב, מחר אני חייב לקום בזמן התפילה, או אני חייבת לשון הרע, אם אני לשמור על זה, אם אני אגיד פה פעם את לשון הרע, אז אני אשלם 5 שקלים, או כל מיני עניינים וסייגים ושמירות שאנחנו עושים לעצמנו בכל דברים שאנחנו עדיין חלשים בהם. מה הכל שאנחנו חושבים? מה זה אומר שאני חלש בזה? זה אומר שהטבעיות שבי עדיין רחוקה מהאלוקיות שבי. נכון? אז אני צריך לעשות כל מיני סייגים וזירוזים. אחד במידת הגאווה, אחד במידת הכעס, אחד בתפילה, אחד בלשון הרע וכו'. יש לנו מקומות שבהם יש לנו סתירה בין האלוקיות לבין הטבעיות. ולכן אנחנו במלחמה. הרבה פעמים. מלחמה, בזירוז, בחיזוק, אנחנו מנסים כל הזמן לקרב את הממשורים האלה. זה אומר שמשהו שם הוא לא בברית גמורה. נכון? יש לנו שם איזה פגם הברית. בסדר? זה, תראו איך הרב פה מחדש מושג רוחני. הברית בעצם זה שיש מצב של הלימה, שיש מצב של התאמה בין מה שהטבעיות שלי אומרת לבין מה שהתורה אומרת. זה נמצא אצלי בברית. יש לנו מישורים כאלה שבהם אין סתירה בין הטבעיות לבין הצו האלוקי. יש לנו מישורים כאלה, נכון? ודאי. זה נקרא שאלה מקומו שהם אצלנו בברית. שמורים. אין לנו הפרדה. אז זה רק מראה שיש לנו פוטנציאל לזה, אבל זה מראה שיש לנו מקומות שבהם אנחנו יותר, שהברית קיימת, זה לא ברור, מקומות שהברית נפגמה, ואנחנו צריכים לאט לאט כן, לחבר אותה. בסדר? כל מהות האדם זה החיבור הזה, שאנחנו כמובן הולכים וסועדים בו לאורך שנים, קדמים, גם אנחנו באופן פרטי, גם עם ישראל באופן כללי. אז הרב אומר עוד פעם, זה נקרא ברית. ברית במובן המוסרי, במובן הנפשי זה, שהעניין החיובי האידיאלי, עדיין מה שהצורה מצווה, הוא כל כך חזק לנו בטבעיות, שלא נצטרך זירוז וחיזוק וסייג לשמירתו. נותן לזה דוגמה. כמו שטבועה למשל בלב האדם הישר, מניעת רציחה, וכדומה, מן השלילות הרעות שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לכל טען יפה. נכון? אנחנו לא רוצחים ברוך השם, לא בגלל שאנחנו לומדים דיני רציחה ברמב"ם, כן, הלכות רוצח ברמב"ם, לא בגלל זה אנחנו לא רוצחים, אנחנו לא עושים סייגים לזה, וזירוזים לזה. אין, אדם ישר, אדם נורמלי, אין בו שום אהבה אמינה. אין בו שום אהבה אמינה. למה? כי הנשמה שלו והנפש שלו הם בברית בדבר הזה. זאת אומרת, מה שהציווי האלוקי, כן? יש אנשים אולי לא נורמליים, או בדורות עברו, זה לא היה כזה פשוט. ברוך השם, התקדמנו, האדם התקדם. היום לא רבה מישראל, באנושות כולה, פעם באנושות, כן, המצב הזה לא היה כזה פשוט, כן? באירופה נאורה, לפני 400-500 שנה, מה היה זה? רצח זה לא היה משהו, כאילו, האבירים של אנגליה, כן? אבירים, הם היו, היו רוצחים, שהם רוצחים אחד לשני על נחלות, על זה, כן, כמו שתפס יותר נחלות, הייתה אביר, כן, זה כמונה. זה כאילו, כן, זה היה כאילו כך הולכים, כובשים, הולכים, ויקינגים, היה כל מיני סוגים שונים של רוצחים, ברוך השם העולם מתקדם, העולם מתקדם, מבחינה מוסרית, המון, המון. והיום האנושות, היא לא צריך לשכנע אותה, זה כבר אופר, זה ברוך השם דבר טבעי, האנושות התקדמה בתיקון פגם הברית של כוח הרציחה. מה זה כבר לא מלחמה בשביל רוב בני אדם, זה דבר פשוט, זה דבר לא צריך איזה שיעורים ולא סייגים ולא זירוזים. כן? אי להלבין פני אדם ברבים, שזה כאילו שופך דמים, זה לא בדיוק אצלנו עדיין בברית, נכון? כי זה לא אותו דבר. אז פה נצטרך הרבה עבודה ולימוד ומוסר וכו'. בסדר, הבנו את המושג? ברית ברב? זאת אומרת, ברית זה מקום שבו יש הלימה, יש חיבור בין הצד האלוקי לצד הטבעי. ואומר הרב, בהחלט יש לנו מקומות כאלה בנפש, או בחלק מהציבורים המוסריים, אנחנו במקום שנקלטה כבר בתוך האדם הישר הכוח המוסרי, הפך להיות טבעי. איך זה הפך להיות טבעי? מה, מישהו עשה פה שטיפת מוח? לא, זה התקדמות. הנשמה והנפש מתקדמות, מתקרבות אחת לשנייה. כן, הברית, כן, הולכת ונעשית, הולכת כן, דרך אגב, גם הברית של המבול, היה בדיוק הנקודה הזאת, כן, של הכוחות, כן, כוחות האדם, אלה גם התנתקו מהכוח האלוקי, ואז כבר היה מצב נוראי, כן, של תמלא ארץ חמס. זאת אומרת, לכן קשור גם שם למושג הברית. זאת אומרת, מושג הברית זה בנייה חזרה של קומת האדם בחיבור של הצדדים הטבעיים עם הצדדים האלוקיים. ובהחלט יש, יש, יש לנו רבדים שהם כבר כאלו, והשאיפה היא שכל אדם יהיה כזה. כל כוחות החיים יהיו כן במילואם ובהלימה גמורה עם הצד האלוקי, עם המוסר האלוקי, עם הצד הנשמתי. הפוך, כשזה יקרה, יבנה בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו בונים את קומת האדם הזאת, העבודה, שכשממילא היא תהיה, אז הכל, כן, הכל יהיה לאו לאו. בהיות האדם במצב כזה, בכל עילויו, כשאדם בעזרת השם יתקן את הפגם הזה, ויהיה לו קשר, כן, ממש חזק, בין הצד הטבעי לצד האלוקי, איך זה יופיע, איך זה ייראה, הוא סס ושמח בשם השם, הוא בוטח תמיד בחסדו. התוצאה של הדבר זה שמחה. למה ברית היא ביטוי של שמחה? כי האדם שמח להיות בשלמות פנימית, נכון? מתי אנחנו לא שמחים? כשאנחנו מרגישים סתירות בתוכנו, בין איפה שהיינו רוצים להיות, איפה שאנחנו בפועל, כן? מחזבים את עצמנו, למה אני ככה, למה אני ככה? יוצר איזה משהו שהוא לא, הוא גם לא מספיק בוטח, הוא גם לא מספיק שמח. זאת אומרת, האידיאל הזה של תיקון הברית, הוא אידיאל שככל שאדם יתקדם בו יותר, ככל שאדם יחבר שני החצאים האלה בתוכו, את הצד האלוקי ואת הצד הטבעי, אז הוא ירגיש הרבה הרבה יותר שלם עם עצמו, הרבה יותר שמח עם עצמו. כן? סס ושמח. הוא בוטח תמיד בחסדו. עד כאן הרב תיאר את הצד החיובי. כן? מה האידיאל החיובי שנקרא תיקון הברית ואיזה עמדה נפשית של שמחה זה בונה. הצד ההפוך זה פגם הברית. פגם הברית, דהיינו, אותה מקומות או אותה מציאות שבה הטבעיות שלנו הולכת למקום אחד והאלוקיות למקום אחר. והרבה פעמים זה גם מזין את עצמו. אם אני נותן לטבעיות שלי ללכת נגד, נגד, נגד הקדושה, נגד הנשמה, אז היא מתרחקת עוד יותר מהנשמה, ואז היא מעצימה עוד יותר את הריחוק שלה, ועוד יותר, כן, מה שנקרא, מסגיאו רעב, או העבירה גוררת עבירה, זה מצב שבו הטבעיות יותר ויותר נוטה לכיוון, שהוא סותר את, את הצד הקדושתי, את הצד של הנשמה, זה נקרא פגם הברית. פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר. אם אנחנו, ככל שאנחנו כבר אחרי פגם הברית, וככל שנתנו לצד הטבעי להתרחק מהצד הרוחני, אז הרבה יותר קשה לתת אמון בצד הטבעי שלנו, שהוא באמת אומר את מה שהנשמה שלנו רוצה. זאת אומרת, זה תהליך שמזין את עצמו, או לחיוב או לשלילה. נכון, דיברנו בפסקה הקודמת על זה שאנחנו רוצים לתת יותר ויותר אמון בטבעיות של החיים, אבל צריך בזהירות. עכשיו הרב משלים לו, הוא אומר, זה תלוי בנו. מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, זה לא רק איזה כלל כזה מיסטי, אלא זה כלל נפשי. כי מצווה חיברה יותר בפנים את הטבעיות עם האלוקיות, ולפעם הבאה שאני אעשה מצווה היא הרבה יותר טבעי לי. היא הרבה יותר משמח לי, הרבה יותר שייך לטבעיות שלי. אבל עבירה גוררת עבירה, מה זה עבירה? עבירה זה מקום שבו נתתי לטבעיות שלי אוטונומיה בניגוד לנשמה שלי. ברגע שנתתי טבעיות אוטונומיה בניגוד לנשמה, הטבעיות בניתוק שלה מהנשמה מתחזק, וממילא בפעם הבאה שהלב שלי יגיד לי משהו, הוא יגיד לי את מה שאותה טבעיות שאותה ניתקתי. יגיד לי, זאת אומרת, היכולת שלי לסמוך במרכאות על הטבעיות שלי הולך וקטן. כן, תני לשאול. מוסריות טבעית, אדם נולד איתה, כן. מה זה מוסריות? בוא ניתן לזה שם. מוסריות זה מה שאנחנו מרגישים את הטוב שבנשמתנו בצורה טבעית. האם המוסריות הזאת, כן, שאדם מרגיש אותה בצורה טבעית, היא 100% תאורה, 100% מה שהנשמה אומרת, או שהיא כבר מה שהנפש מתרגם את הנשמה, אבל הרבה פעמים מוסריות שהיא לא בדיוק כבר בתארתה הגמורה. לפעמים היא תהיה כזו, מה? כן, כן. כי כשאדם מחוספס מהנשמה שלו, אז מבחינתו גם להעליב מישהו, זה לא כזה בעיה, כאילו זה לא, הוא חספס שם את פגם הברית שלו. כן, זאת אומרת, אדם שיש לו רגישות מוסרית יותר גבוהה, כי הוא פחות פגם בה, ממילא הוא גם, הטבעיות שלו לא תלך לכיוון הזה, אבל ככל שאנחנו נתנו לטבעיות להתרחק מהנשמתיות, אז מה שלאחד נראה לא שייך לשני, לשון הרע, כזה, כן? חדם. זאת אומרת, כמה מהנשמה שלנו באה לביטוי במוסריות הטבעית שבנו, זה מאוד מאוד תלוי כמה אנחנו בתיקון הברית או בפגם הברית. כמה אנחנו במצב שבו עבדנו כדי שהטבעיות שלנו תהיה הרבה יותר קרובה לנשמתיות שלנו, היא אף פעם לא תהיה כנראה אברהם אבינו, אבל היא יותר ויותר מתקרבת. וכשהיא יותר ויותר מתקרבת, אז ממילא אנחנו גם יותר יכולים לסמוך על עצמנו. שאלנו לפעמים, נכון, נשאלה שאלה, מתי איך אדם יכול לדעת מתי לסמוך על הטבעיות שלו ומתי מתעתעת בו, שזו שאלה מאוד קשה. אבל ודאי שככל שאדם מקרב את הטבעיות אל נשמתיות, ומילא גם הטבעיות מצד עצמה, היא כבר אומרת הרבה דברים, הרבה יותר, כן, הרבה יותר תיאורים, הרבה יותר אמיתיים, הרבה יותר ישרים. אז התהליך, התהליך של התקרבות או התרחקות, של שני החלקים, בעצם האדם הוא תמיד, זה קצת קשור לו, תמיד המשל שחוזר זה בת המלך בין הכפר, נכון? זאת אומרת, בת המלך כצד האלוקי שבנו, בין הכפר כצד הטבעי שבנו, ואנחנו בעצם השידוך שביניהם. ואסור לנו זלזל בבין הכפר, למרות שהוא לא במדרגה של בת המלך, בסוף היא התחתנה איתו, וכמו שראינו בפסקה למעלה, אם הטבעיות תהיה פגומה, גם הרוחניות תהיה פגומה. ומצד שני, בין הכפר הזה, הוא לפעמים ספג דברים מהכפר שהם לא בדיוק מותאמים לבת המלך, וצריך לבדוק. בסדר? אז אומר רב, זה ממילא מסע החיים שלנו בהיבט הפנימי, כן? לקרב יותר ויותר, לתקן את פגם הברית. יש מקומו שאנחנו גם שונים בזה. כמו שברציחה, ברוך השם, כולנו, אין לנו שם איזה אהבה. מן הרגע, אולי מחר, לא, כן, טוב, אולי אם אני צריך... לא, אין לנו כאן חשבונות כאלה. אבל בהיבטים אחרים, יש אחד שאצלו זה בפגם הברית וזה בשמירת הברית, ואצל מישהו אחר, זה מישהו או משהו אחר. נכון? ואת כל אחד מזהה אצלו, מה המקומות שבהם בסוף הטבעיות שלו היא כבר מונחת במקום הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר אלוקי, הרבה יותר מחוברת לצד המוסרי. יש מקומות ששם יש יותר עבודה, שם אני צריך יותר עבודה, וגם מילא אני יכול גם פחות לסמוך על הטבעיות שלי שם, שם אני צריך יותר ככה לקרב אותה עדיין, כן? לא יכול לתת לה חופש גמור. כן? זה מילא יהיה שונה באחד השני. בסדר? למדנו מושג חשוב. בואו נמשיך במשפט אחד. פגם הברית, עוד פעם, פגם הברית מחליש את הטבעיות שבמוסר. על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מה שאמרנו קודם. אמרנו ששמירת הברית מביאה שמחה. אם אני מרגיש שאין לי סתירה, או יש לי פחות ופחות סתירה בין הצד האלוקי לצד הטבעי, אני יותר מרגיש שלם עם עצמי, אני מרגיש יש בי איזה הרמוניה, איזה אחדות. אם אני מרגיש שהעולמות מתרחקים אחד מהשני, ואני כל הזמן נמצא באיזה פיצול פנימי כזה של אלוקיות לכאן וטבעיות לכאן, זה מוליד בעומק הנפש איזה חרדה, איזה מקום לא מספיק בטוח בעצמי, לא מספיק נטוע בהרמוניה הפנימית שלי, ולא מספיק עלילות לעשות בדרך הטוב, אני לא מספיק בוטח, שאני לא אעשה שטויות מה שנקרא. כן, לא מספיק יכול לבטוח בטבעיות שלי. מה עושים? מה הפתרון? טוב, זה אנחנו, אני רק אקרא את המשפט ואנחנו נעצור כאן. וצריך תמיד שמירה בהתחזקות שכלית ועיונית. דהיינו, זה קצת קשור לפסקה הקודמת. באותה מקומות שבהם היצר הרע הוא עדיין רע, דהיינו הטבעיות שלו היא עוד לא טהורה, היא עוד לא מתוקנת, היא עוד אי אפשר לסמוך עליה שהיא תוביל אותי, לך עם הלב, לא, הלב שלי שם עוד לא אומר לי דברים שהנשמה שלי אומרת, שם צריך שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. בדיוק כמו בפסקה למעלה, שם יצטרך שהיצר הטוב ייכנס הרבה יותר לתמונה, ויחשמל הרבה יותר חשבונות, ויהיה הרבה יותר בשמירה. בסדר? שאלות? עד כאן?